ברשות ראש הישיבה, ברשות המשגיח, ברשות כל הרמים, ברשות כל התלמידים. עד סוף הזמן של בבא קמא הבנתי שזה הישורת האחרונה של בבא קמא. כן? אז אמרנו שנדבר על איזה... אמרתי לרב רוני בקצרה, כי לא היה לי זמן הרבה לעיון בזה, אבל על כל פנים נדבר על הסוגיה של מיטב, ואני מקווה שישאיר לנו זמן, קצת הזמן והסוגיה, למשהו לפורים. מישהו הזכיר לי ששנה שעברה, בסוף השיעור לפני פורים, דיברתי על בשר ויין. אז גם היום ננסה להגיד משהו על פורים, שקרב ובא. אז כמו שאמרתי, נדבר על הסוגיה של התשלומים בנזיקין. אנחנו כולם מכירים את סוף המשנה הראשונה, שהצד השווה, שאם חווה מזיק, משלם תשלום הנזק במיטב הארץ. משלם קרקע, משלם מעידית. אבל יש לנו סוגיה שמתחילה בדף זין, והיא ככה ממשיכה קצת עד דף תת, שמתוכה ומתוך הרבה סוגיות בראשונים, וסוגיות אחרות במסכת, הראשונים הגיעו לכל מיני מסקנות בשאלה, מהם סדרי התשלומים כשיש, זה אותו דבר, הרב עוני. כן. מה הם סדרי התשלומים כשאדם צריך לשלם על נזיקין שהוא הזיק? והגמרא אומרת שכל חבדה לתוות נזיקין הם חייבים את אותו סוג של תשלום, מיטב. אז אנחנו מדבר על נזיקין בעיקר. אף על פי שכמו שאמרתי, הסוגיה הזאת היא ענפה מאוד, היא מחולקת להרבה תחומים, ללווה, לכתובה, למוכר, לעוד הרבה. אנחנו מדבר בעיקר על נזיקין. כיוון שככה אנחנו נוהגים לספר משהו שמעורר לשאלה הזאת מתוך העולם שלנו ובתי הדין. אז אחת מהשאלות ככה שהתעוררתי אליהן, אמנם יש הרבה סוגיות, גם סיברתי לראש ישיבה על איזה מייסה שאל לנו שבוע שעבר, לגבי תשלומים, אבל לא אכנס לפרטים, רק אשאל שאלה גדולה, מלמעלה. היום יש מה שנקרא הוצאה לפועל, שהיא זו שגובה את התשלומים כשהאדם חייב. יש פסק דין שמחייב תשלומים, מגישים אותו להוצאה לפועל, הוצאה לפועל היא זרוע הגבייה שיש במדינה. לפעמים אין לבן אדם כסף, ומעקלים לו את הרכוש. לוקחים לו מיטלטלין, מכונית, בתים, ודרכם פורעים את החוב של החייב. דרכם פורעים את החוב של החייב. איך פורעים את החוב של החייב? לא נותנים את המכונית לזה שחייבים לו, לזוכה, אלא מוכרים את המכונית, את הכסף שמקבלים מהמחירה, משלמים לזוכה. זה מה שעושים. איך מוכרים את המכונית? פעם זה היה ידוע עם טלוויזיות, כל מיני. איך מוכרים את המכונית? מציעים, זה נקרא כינוס נכסים, מציעים אותה למחירה. איך מציעים אותה למחירה? אני ממש אומר משהו מלמעלה, מלמעלה, כי זה נוגע למה שאנחנו עוד מעט נדבר, גם כן מלמעלה. יש שני אופנים לשום דברים, כמה שווה משהו. פונים לשמי, והשמי מעריך מה, כמה שווה המכונית, כמה שווה הדירה, ובהתאם לזה נותנים הוראה לעורכי דין, לכונסי נכסים, למכור את זה בשוק החופשי. אבל יש בשומה, ורק על זה אני מדבר, שני סוגי שומות. יש שומה רגילה של שמיים, ושם כמה שווה המכונית, כמה שווה הדירה, ובהתאם לזה הולכים ומנסים למכור אותה כמה שיותר קרוב לשומה הזאת. אי אפשר למכור אותה בעשרה שקלים. אז מהו הקריטריון של אביב ודה פועל? הולכים לשמיים, השמאי אומר לך, הדירה הזאת שווה 1,000,000 שקל, הרכב הזה שווה 20,000 שקל. תצמד לסכום הזה כמה שיותר, כמה שתוכל. אבל יש שמאות. יש בעולם השמאות עוד סוג של שמאות. קוראים לשמאות השנייה מימוש מהיר. אני לא רוצה מכונית, ואני לא רוצה בית, ואני לא רוצה טלוויזיה, ולא רוצה את האייפון שלך. מה שאני רוצה זה כסף. אתה תלך עכשיו לנסות למכור את המכונית הזאת ביד שניים, ייקח לך חודש, חודשיים. אני את המכונית לא רוצה, אני רוצה כסף. אז מה עושים? יש מה שנקרא מימוש מהיר. תוך יום מוכרים את המכונית. אבל אם מוכרים אותה תוך יום, אז מה קורה למחיר? מה? יורד פלאים. כמדומני שבדרך כלל השמאים מדברים על זה, שמימוש מהיר, השמאות שלו היא 20% פחות משמאות רגילה. דירה, אתה שם אותה אצל השמאי, 2,000,000 שקל. כמה זמן ייקח לך למכור אותה? חודש, חודשיים, שלושה, חצי שנה וגם שנה. בסוף תקבל 2,000,000 שקל. אל תדאג, זה מה שהשמאי אומר לך. אבל אם אני רוצה את הכסף ולא רוצה עכשיו את הדירה, אני רוצה שתתרגם לי את הדירה לכסף. איך עושים תרגום של דירה לכסף? מימוש מהיר. תוך שבוע אני אמכור לך את הדירה, אבל אני לא אמכור לך אותה ב2,000,000 שקל. אני אמכור לך אותה ב1,600,000. נוריד 20%. אני שואל, כשהאדם שחייבים לו רוצה לקחת את הדירה, אני לא רוצה כסף, אני רוצה לקחת את הדירה, תן לי את הדירה, אני אסתפק בזה. האם אנחנו נחשיב לו את זה ב1,600,000 או ב2,000,000? מה אתם אומרים? מה? הבנתם את השאלה? אם אני רוצה כסף, אין ברירה. הולכים למימוש מהיר, מוכרים מהר. אבל אני לא רוצה כסף. אני מוכן לקחת את המיטלטילים, את הסובין, שתכף נדבר עליהם. איך נשום אותם? במימוש מהיר או בשמאות רגילה? כשהוא הולך לגבות. צדדים לכאן ולכאן. גם אנחנו מתלבטים בזה כל הזמן בבתי הדין. נעזוב את זה לרגע ונחזור לסוגיה. מה שאני רוצה לדבר, ובאמת מלמעלה, על אף שפה הדפי מקורות שהכין לנו הרב ירוני, מקיפים כמה וכמה פרטים בשאלת הקדימויות בתשלומים, אבל מלמעלה. יש גמרא, בדף זין עמוד א', הגמרא מביאה באמצע רמילה. רמילה אביי לרבה, כתיב מיטב שדה ומיטב קרבו ישלם, מיטב אין, מידי אחרינה לא, רק מיטב אפשר לשלם, אי אפשר לשלם דברים אחרים. והתניא, ישיב, כתוב כסף, ישיב לב עליו. בעל הבור ישלם, כסף ישיב לב עליו. המילה ישיב נראית לכאורה מיותרת, כבר דיברנו על ישלם. לומדים מזה חז"ל, לרבות שווה כסף ואפילו סובין. מה אתה אומר? שצריך לשלם מיטב. כאן כתוב שלא רק שהוא לא צריך לשלם מיטב, הוא משלם את הפחות שבפחותים שלו. זה סובין. אתה יודע מה זה סובין? זה השאריות של התחינה של החיטים. זה סובין. תאסף לו את זה בערימות, כמה סקיות, ותשלם לו. אפשר? אפשר. זה השאלה של הגמרא. על השאלה הזאת, בפשטות, יש ארבע תשובות במהלך הסוגיה. אני אומר אותה מלמעלה, מדלג על הבעיה, ואחר כך נחזור להבעיה. עסקתם כבר בסוגיות האלה, נכון? דף זין חטט, כבר עסקתם. רבה מתרץ, תירוץ של רבה, לא קשיה. זה מה שתירץ רבה להבעיה בשאלה שלו. כאן מדעתו, כאן בעל כוחו. אם הוא משלם מרצונו הטוב, אף אחד לא יכריח אותו. הוא יודע שהוא צריך לשלם תשלומי נזק, רץ ומשלם, אתה יכול לשלם אפילו סובים, אפילו פחות שבפחותים. אבל אם אתה מסרב לשלם, ובאים לגבות ממך בעל כורחך, ייקחו ממך מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. מרם מביא אחר כך, אמר אולה ברד רב אילאי, שזה מדויק מהפסוקים, כי כתוב ישלם, משמע בעל כורחו, ואז הבעיה אומר לו, מי אמר שישלם זה נקרא בעל כורחו? אם כתוב ישולם מלא, אבל ישלם זה גם מדעתו. ולכן מביא הבעיה תירוץ אחר. לא אני אכנס לתירוץ, אני אחזור אליו. תירוץ מפולפל ומאוד מעניין. יש פה סוגיה שלמה במעשר אני. לא ניכנס אליה. אולי שברתם את הראש בה ממש פירושים שונים בראשונים לסוגיה. לא ניכנס אליה. אבל הוא אומר בסוף תירוץ. לתירוץ אני כן אזכיר עוד מעט. אחר כך, אחרי שהגמרא מביאה את השקלא וטריא של אביי, של התירוץ שלו, מביאה לכאורה תירוץ נוסף של רבה. לכאורה תירוץ נוסף של רבא. בסוף, בעמוד ב', לקראת השורה הקצרה האחרונה, מכל מקום קשיה, הקושיה ששאלנו, כתוב מיטה, ומצד שני כתוב סובין, שזה פחותה, אמר רבא, כל דייבלה ממיטב ליטיבלה. מיטב זה לאו דווקא בקרקעות. כל דבר שאתה נותן צריך להיות הטוב שבנכסים שלך. מכונית, יש לך כמה? תן את הוולבו. שדות? בית ברחביה. או ברובה. סליחה. כן? זה המיטב שלך. ולכן אין שום סתירה בין מיטב שדהו לבין ישיב לרבות סובין. מה זה סובין? אם הסובין זה הדבר הטוב ביותר שיש לך, תיתן אותו. אבל אם יש לך משהו יותר טוב, חיטין, תיתן את החיטין. אז מה שיוצא מתוך ההגדרה של תורה, תמיד נותנים מיטב. במה שאתה משלם, תשלם את הטוב שבנכסיך. זה רבה. כל זה גם כן שואלת הגמרא, אבל מה לעשות? כתוב מיטב שדהו. משמע שהדין של מיטב הוא נכון רק לגבי שדה, לגבי קרקע. מה אתה מרחיב את זה לדברים אחרים? ולכן אומר רבונה ברד רב יהושע, כי אתה רב פאפה ורבונה ברב יהושע, מברב פרשוע תירוץ חדש ומאוד מעניין. נדבר עליו עוד מעט, בהרחבה. מה התירוץ? כל מילה מיטבו, דילום מזדה בן אחה, מזדה בן במטה אחריתה. לבר מערה, דליטב למיטב, כאיכה דליקפוץ עלה סבינה. אומר רבונה ברב יהושע, זה שאמרתי לרבות אפילו סובין, לא התכוונתי להמעיט בערך של סובין מול קרקעות. רק שבקרקעות, כדי שהחפץ הזה יוכל למחר, אני צריך שהוא יהיה מיטב, שיהיה אדית. ומיטלטל אם אני לא צריך. לא תצליח למכור פה, כי פה לא מחפשים סובין, תלך לאיזה חקלאי, יקנה בך איזה ויגיד לך תביא עוד. תמכור את זה במקום אחר. ולכן אין סתירה בין מיטב לבין סובין. כי בסובין כל דבר הוא נקרא מיטב. כי מה הבעיה שלך? הוא לא נמכר? זה רק בגלל שפה הוא לא נמכר. תחפש מקום אחר, שם הוא כן ימכר. ולכן אין הבדל ביניהם. זה רבונה ברד רב יהושע. קיצור, רבה מדעתו בעל כוחו. רבה השני, לכאורה השני, מכל דבר תשלם מיטב. רבונה ברד רב יהושע, אין חילוק בין מיטב שדהו לבין סובין, זה אותה הגדרה. הכל זה סביב מיטב. רק מה? בקרקעות, אני צריך שיקפצו על הקרקע, אז לכן אני צריך עידית. במיטלטלים, לא צריך, לא תמכור פה, תמכור במקום אחר. בדף ת' עמוד א', וגם פה אני אומר, אני לא נכנס לכל השקלא וטריא של הראשונים סביב הסוגיה, אבל רבונה פתאום נכנס שם אחרי סוגיה ענפה וארוכה, ואומר את המשפט, רבונה אמר, דף ת' עמוד א', רבונה אמר, או כסף או מיטב. אומר רש"י, פירוש של רש"י וחלק גדול מהראשונים, שזה המשך הדיון של רמי לאביי אל רבה, הסתירה בין מיטב לבין סובין. ורבונה אומר, לא, או כסף או מיטב. רבונה אמר, או כסף או מיטב. תחילה, היטיבה רב נחמן לרבונה, שזה בעצם השאלה ששאלנו, ישיב לרבות שווה כסף, הוא תירץ לו, אחה במייסקינן, בדלטלה. תירוץ, אומר רבונה. מתי מיטב? כשיש לו מיטב. יש לו קרקע, יש לו כסף. תשלם כסף, תשלם קרקע. אין לך כסף, אין לך קרקע. אולי לא תשלם, תדע לך, אתה יכול לשלם גם סובין. אז שואלת הגמרא, אידלטלה, אין לו כלום, רק את הסובין. פשיטה, ברור שהוא ישלם את מה שיש לו, כי אין לו משהו אחר. עונה על זה הגמרא, מהו דתמה אמרינן לזיל, טרח, זבין ואייטלה כסף? אולי היינו אומרים שחובת התשלומים כוללת גם את זה, שתלך למכור את הסובין שלך, תהפוך אותם לכסף ותביא לו את הכסף, כמה שמלן שלא, שאני יכול לשלם לך את הסובין. בקיצור, רבונה יש לו תירוץ חדש לסתירה בין מיטב לבין סובין. מיטב זה הדין ההתחלתי שצריכים לעמוד בו. סובין זה רק במקרה שאין לו אפשרות לשלם מיטב. רק אז הוא משלם סובין. כך תירץ רבונה את השאלה. עכשיו, אחרי כל התירוצים האלה, נצטרך לדעת איך פוסקים להלכה. איך פוסקים להלכה. יש פה בעצם, חוץ מהוויכוח של רבה הראשון, יש לנו את רבונה האחרון שעכשיו אמרנו, שהוא אומר שסובין זה רק אם אין לי איך לשלם. אז אני אוסף לך מהמגירה את כל האפרונות והעיתים. זה דבר שנשפע קצת, היום הזוי קצת, שככה בן אדם ישלם חובות, יבוא עם סקית. מה יש בסקית? גפרורים, אפרונות, מזלג של פעם. כך אני משלם לך, קח את הסקית הזו, זה התשלום. כמה יש פה? 20 שקל. הוא הביא לו את זה. אבל ככה כתוב. אומר אבונה, מתי אפשר לשלם ככה? רק אם אין לך שום אפשרות אחרת לשלם. אז אתה משלם את התשלום הזה. טוב, מה החידוש? אם אין לי שום אפשרות לשלם, אז ברור שאני אשלם את זה. וכי אני אפטר? אין אבא מינה להגיד שאני אפטר. אומר אבונה, היה מקום לחשוב. להגיד לך, מזיק, לך תמכור את הסקית הזאת איפה שאתה רוצה ותביא לי כסף, כמה שמעלן שאני לא אומר לך את זה. אלו שלושת התירוצים העקרוניים שהזכרתי כרגע. רבה, כל מיטב, כל דבר הטוב שבין חסיך. רבונה ברד רב יהושע, לא צריך את הטוב שבין חסיך, כל דבר זה מיטב. כי הרעיון של מיטב שיהיה מחיר, כל דבר ניתן למכור אותו. פרסמו ביד שניים, אפשר למכור כל דבר. רבונה, אין דבר כזה. סובים משלמים רק אם אין לך מה לשלם. זה שלושת הפירושים לסתירה בין מיטב לבין סובים. אני אמרתי בכוונה, ומסתום ככה מבינים כשלומדים את הסוגיה, שהסתירה של רמילה, הבאי לרבה, זה הסתירה בין מיטב לבין סובים. גם הקונוטציה של המילים, מיטב הכי טוב. אפילו סובין, אפילו הפחות שביותר. נו, זו סתירה גדולה. תחליט. אז זה יש לנו את התירוצים שעכשיו אמרתי. אבל ככה הבנו את השאלה. שהשאלה הייתה בין מיטב לבין הפחות. סתירה חזיתית. על זה הבנו את התירוצים. מה ההיגיון בכלל לחייב במיטב, בנזיקין? מה הסברה בזה? מה רצתה התורה כשהיא אמרה, תשלם את הטוב שבנכסיך? מיטב שדהו, מיטב כרמו ישלם, במיוחד אם זה עידית בשלו נשמים, של המזיק, אתה תשלם את הטוב שבך. ובאמת אומר רבה, גם באפרונות שלך אתה תשלם את הטוב שלך, גם במכוניות שלך אתה תשלם את הטוב שבך. אומר אבונה, לא רק שתשלם את הטוב שבך, רק אם אין לך אפשרות לשלם את הטוב שלך, רק אז אני מאפשר לך לשלם מדברים אחרים. מה ההיגיון שעומד מאחרי החיוב של מיטב בפשטות? כנס שכונסת התורה את המזיקים. אתה הזקת לחברך, אני מחייב אותך לשלם. באחד השלבים דיברנו על חובת שמירה. התרשלת, פשעת, לא שמרת. מטילה עליך התורה כזאת אחריות. אני אקח ממך את הטוב שיש לך. זה ההיגיון הפשוט. שמיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, צריך לקרוא את זה ככה. הזקת? השור שלך הזיק? הבור שלך הזיק? אני אחייב אותך לשלם את הטוב שבין חסיך. אני לא אתן לך להרגיש טוב אחרי הנזיקין האלה. שתשאיר, מה? את הבית בסביון, ותיתן לו עפרונות. אני אקח לך את הטוב שבך. זה ההגדרה של מיטב, לפי ההבנה הזאת, זה כנס שכנסה התורה את המזיקים. זה ההיגיון לכאורה פשוט. לאני יודעתי, אני לא בדקתי. תפתחו בפרשנים הפשטנים, כמו רשב"ם, כמו אבן עזרא, בלי הלומדס, בלי הלוכה. תראו שככה הם יפרשו, לא בדקתי, תבדקו. כן? מיטב זה אני לוקח ממך את הטוב שלך, כי אני רוצה. זה יכול להיכנס בכל הפירושים האלה, שהזכרתי עכשיו. אבל אני יודעתי, כשהולכים לפירוש של הבעיה, חייב עכשיו להיכנס להגדרות אחרות ומעניינות. ועליהם אני אדבר. בהגדרה של מיטב. מה אביי מתרץ? אחרי שהוא עושה שקלא וטהר ממעשר עני, הוא בא ואומר, מה יקרה אם אדם יזיק לחברו בתשרי? בשווי של 1,000 שקל. צריך לשלם לו 200? בתשרי 1,000 שקל. יש למזיק בתים. אנחנו נמצאים בתשרי. אתם יודעים מתי מוכרים בתים? מתי מוכרים בתים? מה? באוגוסט. באב, אז אנשים עוברים לראות. בזמן הגמרא, מה שהגמרא מדברת, זה מתי זורעים את השדה. זורעים את השדה, מה שהוא אומר, כן? כן? בניסן, מה? זורעים בתשרי, אבל בימי תשרי אין לו זמן לזרוע, ולכן הקרקעות לא שווים הרבה עכשיו. הם יהיו שווים הרבה בניסן, תיקחו בית, מכוניות, יוצאים לחופש, אז אולי יש מסחר יותר גדול במכוניות, אולי. אז המחיר הוא יותר יקר. לפי מה אני צריך לשלם לך? לפי עכשיו. עכשיו הזקת אותי, עכשיו אני אשלם לך. אני אשלם לך עכשיו, אתה תקבל את כל הבית, שווה מיליון שקל. מה שהזקתי לך. זה נכון שכשיגיע ניסן פתאום מתברר שהבית הזה שווה פי שניים. אבל מה לעשות? אני הזקתי לך בתשרה, אני משלם לך לפי השמרות של תשרה. לפי השמרות של תשרה אני משלם. אומר הבית, מה יקרה אם הבן אדם הזה אומר, תשמע, אני לא רוצה עידית. אמנם התורה זיקתה אותי לגבות מתה, לגבות עידית. אני לא רוצה את העידית הזאת. למה? רשי. יש לי שדות ליד השדה הבינונית שלך. אני מעדיף את השדה הבינונית שלך. אבל אם היית נותן לי עידית, היית נותן לי דונם. זה שווה את האלף שקל. בינונית עכשיו, באלף שקל, זה שני דונם. תן לי שני דונם בינונית. נוח לי עכשיו לקחת בינונית, כי הבינוניות שלך ליד השדה שלי. יכול או לא? אומר הבעיה, לא יכול. אם אתה רוצה לקבל עידית שהתורה זיקתה אותך בעידית, אני אתן לך לפי השמעות של עכשיו. אתה רוצה בינונית, אני אתן לך לפי השמעות של ניסן, לא לפי השמעות של עכשיו. בא הבעיה ואומר, זאת הסתירה שאמרנו. מתי אני מאפשר לבן אדם לשלם פחות? רק אם הוא ביקש עידית, תשמעו טוב, הוא ביקש עידית, הוא אמר, אני רוצה את הבינונית לפי השער של עכשיו, יכול המזיק לומר לו, או שתיקח עידית כשמעות של עכשיו, אתה רוצה בינונית, אני אתן לך את השמעות של העתיד. זה מה שאומר הבעיה. את ההסבר הזה של הבעיה, קשה מאוד להכניס לתורת כנסות. אמרתי, אני כונס את המזיק, שמה שאני לוקח ממנו את המיטב, כמו שהגמרא שואלת, הורת כוחו של ניזק אצל בינונית, מה ההיגיון בזה? אבל אני לא יכול לפרש את זה שאני כונס את המזיק, שמה? שאני מחייב אותו לשלם את האידית שבנכסיו. הרי הניזק לא רוצה את האידית שבנכסיו. הניזק רוצה מה? את הבינונית. רק הוא אומר לו, בינונית לפי השמעות של עכשיו, שזה שני דונם. באבאיה אני לא יכול להסביר שמיטב לכאורה הגדרתו זה כנס שכנסה תורה את המזיק. ולכן אני פונה במהירות לומר הגדרה אחרת במיטב. ולפי ההגדרה הזאת של מיטב נתגלגל להבנת רשי ורבנו תם ונראה את הנפקמין ההלכתית שיוצאת מתוך דברים. למה התורה חייבה מיטב? דווקא עידית שבנזקיו, שבנכסה, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. הערה מעניינת, אומר אותה הנציב, במרומי שדה. הוא שואל, שאלה פשוטה, למה רמי לאבאיה, אבאיה הקשה, כתוב מיטב, ומצד שני כתוב סובין, שזה פחות שבנכסה. אז יש סתירה, בין מיטב, שזה הטוב, לבין הפחות. יש סתירה יותר בולטת בפסוק, לא צריך בשבילה את הברייתא. והתניה ישיב לרבות שווה כסף, אפילו סובין. תגיד, אם משלמים מיטב או משלמים כסף? מה ניזה, מה מזיק צריך לשלם? כסף או קרקע? מיטב. למה הגמרא לא שואלת את זה? זאת השאלה היותר פשוטה לשאול. בפסוק של ביער בשדה אחר, כתוב מיטב שדה הוא ישלם, משלמים שדות. בפסוק של בור כתוב מה משלמים, מה משלמים, מה? כסף. למה הגמרא לא מביאה את הסתירה הזאת? למה הולכים לסתירה שבין מיטב לבין סובין? יש סתירה יותר בולטת. במקום אחד כתוב שמשלמים, חזק וברוך, משלמים שדה, בפסוק השני כתוב שמשלמים כסף. חשבתם על השאלה הזאת? עוד מעט, אולי לא הבנתם למה כתבתי לעיין ברשש בהגעה על רשי. אולי. מטרץ המרומי שדה. העמק דבר, הנציב, הפירוש שלו, פה, על הסוגיה בדף זין עמוד א', חזק וברוך, ברוך תהיה. אומר הנציב, פשוט. למה התורה חייבה מיטב? למה התורה אמרה שאני צריך לגבות ממנו את העידית שבנכסיו? אני צריך, תשמעו את המילים מהשאלה הראשונה ששאלתי, את המימוש המהיר של הנכסים. אני בעצם הייתי צריך לחייב אותו, כל אחד מכם, כשהייתי שואל מה צריך ראובן לשלם לשימון שהזיק לו את המכונית, הייתם אומרים, מה הוא צריך לשלם? מה? מה צריך לשלם? כסף. מה, מישהו מדבר על סובין, על מיטב שדהו? מדברים על כסף. מה, יש בית דין היום או בית משפט שמחייב אדם לשלם שדות, לשלם בתים? מחייבים כסף. כסף ישיב לבעליו, צריך לשלם כסף. רק מה אומרת התורה? תדע לך, יש תחליף לכסף. בתנאי שאפשר לממש אותו מיידית. מיד אפשר לממש אותו. אם אני צריך לחכות כמה חודשים כדי להפוך את המשהו הזה לכסף, זה לא כסף. זה לא כסף. זה קרקע. מהו הדבר הזה שאני יכול להפוך אותו מיידית לכסף? אל תחכה לו חודשיים ולא שלושה. הנכסים הכי טובים שיש. תעמיד אותם למחירה, וכחזי, תראו איזה מחירות. אל תיקחו מהיום כלום. הם חיו בהוויה אחרת של מסחר. אבל גם היום אפשר לראות שיש דברים שקופצים עליהם. פעם סוברו, היום זה עולם אחר. פעם סוברו אי אפשר היה למצוא. מישהו מציע סוברו למחירה, שם שלט למחירה, תוך 5 דקות השלט יורד. במיוחד סוברו של אברכים. אז זה היה... נמכר מהר. לך תמכור, אני יודע, מה? אני יודע, לא יודע היום, מה יש היום. דיו, איך קוראים? שברולט אופטרה. לקח לי הרבה זמן למכור אותה, היה לי פעם. זה. יש דברים שאי אפשר להפוך אותם לכסף מיידית. יש להם שומה. הם שווים בדיוק את הנזק שהזקתי. הם שווים בדיוק 20,000 שקל. אבל לך תמכור עכשיו את הדבר הזה ב-20,000 שקל. אתה צריך לחכות 3 חודשים. אני רוצה אבל לעשות מימוש מהיר. אם אני אעשה מימוש מהיר, מה יהיה המחיר שלו? לא 20,000 שקל. המחיר שלו פתאום ירד ל-15,000 שקל. אז יוצא שלא שילמתי לך 20,000 שקל, שילמתי לך 15,000 שקל. אומרת התורה, אתה משלם שדות, תשלם את השדה שאפשר להפוך אותו לכסף הכי מהר. זה לשון הגמרא. בארעא, תלייתב לאידית, כי איכה דליקפוץ זבינה עלה, כדי שיקפצו עליו קונים. אבל הכל זה בשביל לשלם מה? כסף. אני מחפש איך תשלם את הכסף. לכן אין סתירה בין הפסוק מיטב שדה ושלם לבין כסף ישיב לבעליו. זה היינו הך. זה אותו דבר. אין הבדל בין... יש אנשים שיעדיפו להחזיק את הבית. אתה רוצה להחזיק אותו? אבל אם תרצה לממש אותו, תוכל לממש אותו מיידית ולקבל את הכסף שצריכים לשלם. אין סתירה. מה הסתירה? אמרת שאפילו סובין. אמרת ישיב לרבות אפילו סובין. סובין זה לא מימוש מהיר. סובין ייקח לך חצי שנה להפוך את זה לכסף. וזו סתירה מעניינת, בין מיטב לבין... אבל הכל זה סביב ההנחת יסוד, שכשאמרה התורה, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, וגם כסף ישלם, הכוונה היא שמה שצריך, המזיק לשלם, זה כסף. אנחנו מחפשים תחליפים לכסף. פה יש סתירה. פה אומר רבה, אני ככה עובר עליהם מהר, אומר רבה, אתה צודק. בתירוץ הסופי, בתירוץ הסופי, ולעניות דעתי, רבה לא חזר בו. ולא ניכנס לזה, אבל רבה לא חזר בו, הוא נשאר באותו עיקרון. אפשר לשלם, לאו דווקא שדות. אפשר לשלם. גם סובין. אבל גם בסובין, איזה סוג סובין אתה תצטרך לשלם? אלה שאפשר לממש אותם הכי מהר. קורא לזה רבה, כל מי דייב לה. מה? מיטב לייב לה. כל דבר שאתה משלם לי, אני אגיד לך מה תשלם לי. את הדבר שאני יכול לשים אותו ביד שניים לשבוע. לא לשים אותו ביד שניים לחצי שנה. זה מה שתשלם לי. כי ההגדרה של מיטב, זאת ההגדרה של מיטב. איך הופכים דבר לכסף? על ידי זה שהוא הטוב שבנכסה. ולכן הם חילוק. זה התירוץ של רבה. כל דייב לה, ממיטב לייב לה. אומר רב הונא ברא דרב יהושע, יש לך טעות. הרעיון במיטלטלין, בסובין, זה אין מימוש מהיר. הכל זה מימוש מהיר במיטלטלין. למה? אומר רב הונא ברא דרב יהושע. אם אין לזה קונים, לא יעזור לך גם שנה. אם יש לזה קונים, אתה רק צריך להגיע אליהם. תגיע אליהם, לא מזדה בנחה, מזדה בנמת האחריתי. מה זה ידרוש ממך? רק מה? רק מה? מה זה ידרוש ממך? תרחה. אבל מימוש תוכל לממש את זה. חוץ מדבר אחד, שאין לו מימוש מהיר, אלא אם כן ניתן למכור אותו מיד. מה זה? קרקעות. לכן אמרה התורה מתה. זה רב אונה בדבר ראשון. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
למה שהוא יישא בתירך?
אז זה רואים בהרבה מקומות, שמקלים על המזיק. אבל לא מקלים על המזיק, תשימו לב, גם בפחת נבלה, גם בנבלה של בו, שהוא משלם לו את הנבלה. אבל לא מקלים עליו בזה שאומרים לו לשלם מה? פחות. אתה צריך לשלם 1,000 שקל. אני לא יקל עליך בזה שאני אגיד לך מה? שאתה משלם במקום 1,000 שקל, 800 שקל. לא, אתה חייב לשלם 1,000 שקל? רק מה אני כן דורש מהמזיק? ואני אומר, סליחה, מהניזק, ואני אומר לו, תשתתף בתשלום של 1,000 שקל. שאתה הוא זה שצריך לתרוח. אבל כמה קיבלת? קיבלת 1,000 שקל. מה שאין כן, בקרקע. נתתי לך קרקע שהשומה שלה זה 1,000 שקל. אבל אני יכול למכור אותה רק במשך חצי שנה. פירוש הדבר שעכשיו היא שווה לא 1,000 שקל. היא שווה עכשיו מימוש מהיר 800 שקל. לא שילמת לי את מה שצריך לשלם. זה העיקרון שעומד בא רב הונה ואומר עוד יותר מזה. אם הנחת יסוד שלנו שמזיק צריך לשלם מה? מה הוא צריך לשלם? מה המילה שתגידו? מה הוא צריך לשלם? כסף. אנחנו רק מחפשים עכשיו תחליפים לכסף. אנחנו נחפש את התחליפים הכי קרובים לכסף. בא רב הונה ואומר, מעיקר הדין, אין מיטלטלים. אין סובין בכלל. או כסף או מיטב. זה שתי האפשרויות של המימוש מהיר. אפילו לא תרחה אני לא דורש ממך. אז מתי ריבתה התורה אפילו סובין? רק אם אין לו. עד כאן בהבנה של ההנחת יסוד הזו. עכשיו תשמעו מה אומר אביי בתירוץ שלו. זה בדיוק מה שאומר אביי. תשמעו, זה נפלא לפי ההסבר הזה מה אומר אביי. אומר אביי, אם כשחייבה התורה מיטב, היא בעצם אמרה, אני חייב לשלם לך מה? כסף, רק מה? או קרקעות שהם תחליף מיידי לכסף. מימוש מהיר, זה רק עידית. אם אתה אומר שאתה רוצה בינונית, אבל אני רוצה בינונית יותר, למה אתה רוצה בינונית? אומר רשי, למה אתה רוצה בינונית? לא בגלל שאני רוצה להפוך אותה, מה? מה, מה? לא בגלל שאני רוצה להפוך אותה לכסף, אלא בגלל שהיא מה? קרובה ליד הסודיות שלי. אז אתה לא רוצה להפוך את זה לכסף? אז אני אשום את זה לא לפי השומה של עכשיו, אלא לפי השומה של ניסן. בניסן יהיה לך בדיוק 1,000 שקל. נפלא. רק אומר, רבה חבר יעקב, לא ייתכן שכשהתורה אמרה עידית, היא בעצם הראה את כוחו של הניזק. אבל לא ניכנס לזה, רק תשמעו. אני אומר, אמרתי את זה מכיוון שזה נותן לי את הכיוון. לומר שמה שאני רוצה לקבל זה כסף. אז אני יכול לדרוש שכל מה שתשלם לי, יהיה לי משהו שאני יכול לממש אותו מימוש מהיר. אבל אם אני רוצה את הנכס שלך, את הבית שלך, למה? יש לי סנטימנטים אליו. הוא בדיוק ליד הבית של ההורים שלי, ליד הבית של סבא שלי. אז אתה לא רוצה לממש אותו. אתה רוצה מה? לקחת אותו כתשלום, אני ישוב אותו לפי השווי האמיתי שלו. השווי האמיתי שלו זה לא המימוש מהיר, זה עוד חצי שנה. כל זה לפי ההבנה. שהנחת יסוד שמה צריך לשלם זה כסף. כסף ישיב לבעליו. רק למה אפשר מטלטלים? או בגלל שזה תחליף אמיתי לכסף ורק דורש תרחה, או בגלל שיטתו של רב הונה שבכלל זה רק ברירת מחדל אחרונה. עכשיו תשמעו את רב הונה, שאלה הגמרא, מה החידוש של רב הונה שאפשר לשלם סובין אם אין לו שום דבר אחר? אומרת הגמרא, לפי היסוד הזה, שמה צריך לשלם? מה צריך לשלם? מה? מה צריך לשלם? כסף? אז הייתה אבא אמינה לומר לו, קח את השקית עם האפרונות שלך, תמכור אותה ותביא לי כסף. את זה ויתרתי לו, כשאין לו. הכל לפי הנחת יסוד, שמיטב זה הגדרה שאומרת שאני צריך מימוש מהיר. תחליף לכסף בידי. ואז נשאלת השאלה, איך פוסקים להלכה? פה יש רב הונה, כן. כן, כן. כן. ודאי שלא. זה גם יפה מאוד, יפה מאוד. גם לפי ההתקפה של הרב חבר יעקב, אנחנו לא נקבל את זה. לא נאמר לו, אדוני, כסף זה מה שמגיע לך, רק אפשר לשלם את החליף. עכשיו תשמעו, הגעה של הרשש. לא ראיתי שמישהו מעיר את זה, אבל אני אומר לכם. בסוף דיבור המתחיל בדף זין עמוד א', תראו כשיש לנו את התירוץ של רבה, אומר את זה מהר, בתירוץ של רבה, מדעתו, כשרב התירץ, מדעתו משלם סובין, בעל כוחו משלם מיטב. אומר, אם משלם מדעתו, אם משלם למזיק נזקו מדעתו, זה לא את רחל לצעוק עליו בבית דין, שקים זובין. אבל אם אינו רוצה המזיק לשלם נזקו לנזק, אלא בבית דין, דהיינו בעל כוחו, אינו משלם, אלא כסף. מי דיבר על כסף פה בכלל בסוגיה? מה הייתה הסתירה לפי ההבנה שהבנו בין, אבא, בין, מיטב, בין מיטב לבין פחות? מה נכנס פה כסף? אומר הרשש, שלוש מילים. נראה לי שצריך לומר מיטב. איך מכסף מגיעים למיטב? אני לא יודע. אבל לפי ההבנה הזאת שהבנו, עם המרומס שדה, שמיטב וכסף זה אותה הלכה, אז בעצם הסתירה בין מיטב וכסף לבין סובין, זה שסובין זה לא כסף, סובין זה לא מימוש מהיר. ולכן הסתירה בין מיטב והסתירה בין כסף זה אותה סתירה. זה מובן גם הלשון של רבונה בדף ת' או כסף או מיטב. הוא דילג בכלל על, על ההבחנה בין כסף לבין מיטב. זה עין ווח, זאת ההגדרה של מיטב. כל זה, בשיטות. איך פוסקים להלכה? תראו רבנותם אומר, כן. אם זה קושיה או... אם תוספת חיזוק זה טוב, מה?
כן. אפשר לתקוף את הסוגיה גם בכיוון אחר.
כן.
שהטענה של הבן אדם שבקש את הדירה, ולא בכל חיל למכור אותה.
כן.
אז כאילו, אם אין כל פי נביד את סתום כזאת.
נכון. במימוש המהיר, נכון, הנה חינם. אם אתה רק רוצה לנצל את העובדה שהתורה נתנה לך העדפה, את זה אני לא אתן לך, הנה חינם. זה מדין קופין על מידי זלם, זה יפה מאוד. זה מסלול אחד של הבנה בסוגיה. אבל מה לעשות? ובשאלה של הפסיקה, תראו את רבנותם בתוספות, התוספות אומר מפורש, ככה הוא פסק הלכה רבנותם. בנזיקין, לא במלווה, בנזיקין. קודם כל, משלמים או כסף או מיטב. ורק אם אין אפשר, אם אין לו, אז הולכים לסובין. אין דבר כזה שסובין יהיה תחליף לכסף. רק מיטב הוא תחליף לכסף. זה פסיקה של רבנותן. אבל מה לעשות? גם הריף וגם הרמב״ם והשולחן ערוך בעקבותם פוסקים לא ככה. ואפשר לשלם גם סובין. גם לכתחילה. אפשר לשלם סובין. מתי אפשר לשלם? מיטלטלין, מיטלטלין. לא נקרא למילה סובין מיטלטלין. מתי אפשר לשלם מיטלטלין? בפשטות? בפשטות אני אומר. זה מחלוקת איך להבין את הרמב״ם, ולא אספיק להיכנס לזה. האם גם אם יש לו כסף, או רק כאשר אין לו כסף, מחלוקת גם בהבנת הרמב״ם, אבל גם בהבנת הריף, שלכאורה כותב דברים מפורשים פה, אפשר להסתכל בנימוק יוסף, מביא על הריף, על הריף, מביא שכל האפשרות לשלם, לכתחילה, גם מטלטלים, זה רק אם אין לו כסף. אבל אם יש לו כסף, יש עליהם כסף. אבל תראו בשלטי גיבוירים. וההערה של החידוש אנשי שם, בריאז, אומר, אני לא מבין, איך הנימוק יוסף אומר את זה על הריף? הריף בוודאי לא פוסק ככה. ואין בכלל תשלומים שאפשר לחייב אותו לשלם כסף. ישר מדלגים למטלטלים או לקרקעות. בשאלה, מה מחייבים קודם, מיטלטלים או קרקעות, יש פה שח וסמה וירשושן. תהיינו בזה. הרי לא היום אתם מסיימים בבקמה, יום ראשון. אז יש לכם זמן. יום ראשון או שני, כן? אבל לכל פנים, לעניות דעתי, זה פשוט, אני אומר את זה מלמעלה, זה מוכח, לשון השולחן ערוך ודאי ככה. תראו בדף שלנו את לשון השולחן ערוך, נראה אותה מהר, בעמוד שניים בעמודה השמאלית, סעיף א', כשבדי נזקקים לגבות לניזק מניחסה המזיק, גובין מהמטלטלין תחילה. הולכים קודם כל למטלטלין. מה שקראנו לו, סובין. פחות שבפחותים. ואם לא היו מטלטלין כלל, או שלא היו לו מטלטלין כנגד כל הנזק, אז גובים השאר מהקרקע המעולה שבניחסה המזיק. וכל זמן, אומר השולחן ערוך, ועל זה יש מחלוקת גדולה, שימצא מטלטלין ואפילו סובין, אין נזקקים לקרקע, ואפילו יש לו כסף, יכול לפוראו בסובין, דכל מטלטלין, מיטב נינו. לעניות דעתי, מלמעלה, ברמב״ם, בריף, בשולחן ערוך, לא בגאון מווילנה, כי הגאון מווילנה משמע ממנו, זה תלמדו, הגאון מווילנה משמע ממנו, שהמטלטלין פה וכסף זה עין ואח. ממש היינו אח. ואם יש לו כסף, כך מסביר אגרו את הרמב״ם, אם יש לו כסף, שייתן קודם כסף. וגם אם תגיד שהוא לא צריך לתת לו קודם כסף, זה רק בגלל שמיטלתי לי עם זה כמו כסף. אבל לא שהוא פטור מלשלם כסף. זה אגרו. אבל גם בשח לא משמע ככה, אבל בשולחן ערוך ודאי לא משמע ככה. אין חובת תשלומים של כסף בנזיקין. יש חובת תשלומים של כסף בהלוואה. יש חובת תשלומים של כסף בכתובה. יש חובת תשלומים של כסף בסוחר פועלים. בנזיקין אין חובת תשלומים של כסף. לימוד הברייתא ישיב לרבות אפילו שווה כסף, זה לכתחילה שבלכתחילה שאתה נותן אפילו סוגים. ואתה לא צריך לתת כסף. בכלל כל השאלה לא התחילה מכסף מול סובין, אלא ממטב של קרקע מול סובין, ועל זה הבאנו את כל התירוצים. אבל לא הייתה הנחת יסוד שצריך לשלם כסף. למה? כחצי משפט. עמדתם על זה בסבורי. כל אחד שהיינו שואלים אותו, אדם שהזיק, מה צריך לשלם? קודם כל, מה אני מחייב אותו לשלם? קודם פסק דין. רובן חייב לשלם 1,000 שקל. מה אתה צריך לשלם? כסף. רק אני נותן לך תחליפים לתשלום. בריף הזה, ברבונה ברד רבי יהושע, בסתירה של רמי לאביי, בתירות של אביי, בכולה משמע, בפשטות לשון הסוגיה, כסף בצד, חוץ מאשר רבונה בדף תת עמוד א', שגם אותו אפשר להסביר לו ככה, ולא ניכנס לזה. בפשטות חובת התשלומים מתחילה מתשלומים, או של קרקע, או של מיטלטלים. ואז השאלה, מה סדר הקדימויות בין קרקע לבין מיטלטלים? בזה, כמו שאמרתי, יש ויכוח גדול באחרונים, איך להסביר את הרמב״ם ואת הריב ועוד. אבל יש קודם כל חובת תשלומים של... למה? תגידו לי למה. אמרנו, אני אומר סבורה, סבורה, תחשבו עליה, סברה. מה? שהמיטלטלים הוא יותר מכסף, הוא יותר מכסף, לא רק כמו כסף, אלא יותר מכסף. זה בערך, בערך מה שהגרו אומר. זה בערך מה שהגרו אומר. שזה, כן, כן. כן, 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 כן. מה הרב רוני אומר? ודאי, אמרתי. זה כמו השיטות של רבנו תם, גם רבנו תם משמע, כן. רבנו תם אפשר להתבקר. זה מה שאומר הגרו. הגרו אומר שהרמב״ם סובר כמו הרמה של אמנו מוקסת. כן. אין הבדל בין כסף למיטלטלין, זה מה שהוא אומר. אז הולכים לקרקע. אבל לפי הרמה של הנימוק כסף, משמע, לכתחילה כסף, כמו שאמרנו, אחר כך אנחנו עוברים לתחליפים. אני אומר סבורה בחצי משפט. מאיפה הגמרא למדה לרבות סובין? ישיב לרבות אפילו סובין. כסף ישלם, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו. ישיב לרבות, אמר לנו רשי, המילה ישיב מיותרת. לרבות כל מיני השבות, כל צורה שאתה משיב תשיב. יש מקום לומר שיש הבדל בין המילה ישלם למילה ישיב. תגידו לי, מה אני הזקתי לך? הזקתי לך כסף? מה ביער בשדה אחר? מה הזקתי לך? הזקתי לך חפצים. למה זה נקרא כסף ישיב לבעליו? היום הרבה פעמים אנחנו שומעים שאלות כאלה. הוא פגע לי באייפ בסלולרי, פגע לי בעת. אני לא רוצה כלום. רק תחזיר לי מה? עת. תחזיר לי. אני לא רוצה כסף. מה אני רוצה? את מה שהזקת לי, תחזיר לי. מה הזקתי לך? היה לך רכוש. לא היה לך כסף, היה לך רכוש. אני משיב לך את הרכוש הזה. אז מה זה שאמרה התורה? כסף ישיב לבעליו. אני לא משיב לבעליו, כסף ישיב לבעליו. איזה? אומרת הגמרא, ברייתא, לרבות אפילו סובין. פה אמרה התורה, הלכה, בכל אבות נזיקין, לפי ההבנה הזאת שעכשיו אמרתי, אין חובת תשלומים של כסף. יש חובת תשלומים של רכוש. בסברה הפשוטה של כולנו, שברת עת, אני רוצה שתחזיר לי מה? עת. אשלם לי כסף, אני לא רוצה לעשות עליך כסף. מה, אני שברת לי את העת, תחזיר לי את העת. זה לרבות הפילוסופיה. אבל השאלה הגדולה, אבל מה, שברת לי עת? מה אתה נותן לי עכשיו זובין? פה באים כל התירוצים. הסובין זה יכול להפוך להיות עת. אני לא צריך שזה יהפוך להיות מה? אני לא צריך שזה יהפוך להיות מה? כסף, כן, חובת השם של כסף. פה כבר סדרי העדיפויות. בין מיטלטלים לבין קרקעות יכולים להשתנות, שזה המחלוקת המעניינת. אמרתי לי, אני יודעתי, בבנק שמממש דירה, הוא ילווה כסף. במלווה שתובע את הלווה, מה צריך הלווה לשלם? לכולי אלמה. כסף. אם אין לך, אז אתה יכול לשלם אחרת. אבל קודם כל, מה התביעה הראשונית שלי, העיקרית שלי? כסף. טוב, מה לעשות? שאיבדת את הבית, משכנת את הבית לבנק, אין לך כסף לפרוע את ההלוואה, את המשכנת. אומר הבנק, אני חייב לממש את זה דרך מה? הבית. מה אני אעשה? אקח את הבית? הבנק טפחות יאסוף דירות בלי סוף פה. מה הוא רוצה? מה רוצה הבנק? מה? לקבל את הכסף שלו בחזרה. פה אני אעבוד לפי מימוש מהיר, ולא לפי שמעות רגילה. אני רוצה את הכסף מיד, ככה הם עובדים. מגישים תביעה לבית משפט, או אם זה מכוח המשכנתא, מימוש מהיר, מפנים את זה לכונס, הכונס תוך חודש הופך את זה לכסף. וזה זכותו? כן, כי זה הלוואה.
למה זה לא
מיטב? מה?
למה זה בכתובת אישה והלוואה זה לא
מיטב? לא הבנתי. לא, לא, אתה צודק. תקרא את המאירי, המאירי אומר. על אף שאנחנו רואים שבנזיקין העדפנו, כדי שלא תנעוד אלף נעוד, על אף שבנזיקין העדפנו את העידית, אבל בגוביינה של ההבחנה בין הלוואה לבין נזיקין, יש העדפה להלוואה על פני נזיקין. מה העדפה? כסף, רק אם אין כסף. למה? זה דבר מאוד מעניין בהלוואה. זה מעניין מה שאתה שואל. מסתומה, זה בנוי על זה שהלוואה היא גם חסד. והראיה, שיש מיטת כספים, יכול להיות שבכלל לא תקבל את הכסף שלך. בכלל. ואתה לא רשאי להיות לו כנוגס. יש הרבה הלכות. אז אולי גם פה נכנס הבינונית. והאיש אשר אתה נושא בו יוציא אליך אבות החוצה. משם לומדים. את הזיבורית. שבא על חוב בזיבורית. והאיש, זה חסד שאני עושה. אם אני לא יווה, אל תנגוס אותו. תן לו לתת. אבל אם יש לו. אבל אם יש לו כסף. אומר אדוני, התורה אמרה לי זיבורית. בינונית, בתקנה של חכמים. מה נגיד לו? יעלו שמיים, ירדו תאומות. גביתה, לביתה, כסף, תחזיר כסף. פה אני רשאי יהיה לממש את הבית במימוש מהיר. אבל בנזיקין לא אמרה התורה שלך בכלל כסף. אז אם יש פסק דין, הרבה פעמים אני מקבל שאלות כאלה של כינוס נכסים. האם מותר לקנות דירה מכינוס נכסים? אני תמיד של בית משפט, לא של בית דין. של בית דין אין שום בעיה. של בית משפט, אני כל הזמן אומר, תביא את הפסק דין, נראה מה מקור החיוב. אם מקור החיוב הוא כזה שבבית הדין היו מחייבים, אפשר לקנות. אם לא, יש בעיה. אבל יש פה עוד בעיה נוספת. אם מקור החיוב זה חוב שחייבים עליו כסף, אתה יכול לקנות את זה במימוש מהיר, את הכינוס נכסים. אבל אם המקור של החוב של הבית משפט או של בית הדין הוא נזיקין, לדוגמה, כל מיני נזיקין, רשלנות, כל מיני דברים אחרים, שעליהם צריך לשלם מה? לפי השיטת הרמב״ם, השולחן ערוך, לא כסף, אלא רכוש, פה הסכום שתוכל לקנות בו את הדירה בכינוס, זה יהיה הסכום הריאלי של הדירה, ולא המימוש מהיר. אבל כל זה מה שנקרא הלכה ולא למעשה. יש הרבה הרבה פרטים. שתזכו בעזרת השם, להמשיך בבבא קמא, יעבור לפורים קצת. מה? מה? חשבתי להגיד איזה שיעור בהלוכה בפורים, אבל נגיד אולי משהו אחר, איזה תמצית, יש רע. מה צריך לשאול? משהו? מה? אחר כך. יש הלכה מעניינת בהלכות פורים, בקריאת המגילה של פורים. הלכה, אמר רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לקרוא את המגילה ביום, בלילה, ולשנותה ביום. קוראים מגילה פעמיים, גם בלילה וגם ביום. מה זה החיוב הזה? שצריך לקיים את אותה מצווה בזה אחר זה פעמיים. אין עוד מצווה כזאת. שצריך לקיים אותה פעמיים, בלילה וביום. נרות חנוכה בלילה, לא ביום. אכילת מצה בלילה, לא ביום. ישיבה בסוכה בלילה, תדווה בלילה ולא ביום. מה זה פה? שצריך לחזור ולשנותה. יש תוספות. התוספות אומר, פורסם, שיטת האשכנזים. הרי בתוספות, רבנו תם בראש, לא רק שחייב לקרותה עוד פעם ביום, אלא ביום הוא צריך לברך עוד פעם שהחיינו. וזה בכלל תימה גדולה. שמברך שהחיינו על אותה מצווה בדיוק, פעמיים, אין דבר כזה. אדם נטל לולב ביום טוב ראשון, נוטל לולב ביום טוב שני, ביום שני, לא מברך שהחיינו, כי כבר קיימתי את המצווה לראשונה. אז מה פתאום פה? מה? מה? ביום טוב. ביום טוב. אמרתי יום שני, כן. לא יום טוב שני של גלויות. ביום השני כבר אני לא מברך שהחיינו, כי כבר קיימתי את המצווה. מה זה פה שמברכים שהחיינו גם ביום השני? כפי שידוע, הרמב״ם אומר מפורש, לא מברכים שהחיינו בבוקר. רק בלילה. ככה פוסקים הספרדים, כפי שידוע. אבל מה ההיגיון להגיד שצריך? אז התוספות אומר למה? כי עיקר קריאתה ופרסום הנס שלה זה ביום ולא בלילה. נו, אז מה אם זה עיקר? אבל סוף סוף את המצווה הזאת כבר קיימתי. אדם אכל תפוח בערב ראש השנה. תפוח חדש, שלא היה בעצים. ברך שהחיינו. מגיע הלילה, תובל תפוח בדבש, רוצה לברך עוד פעם שהחיינו. למה? עיקר אכילת התפוח, עיקר אכילתו, זה סימן הטבע, ומה זה עיקר לא עיקר? ברכת שהחיינו על הפעולה הזאת, גמרנו, מה יש לברך עוד פעם? הרבה מאחרונים אומרים שצריך לומר שהקריאה בלילה והקריאה ביום היא לא אותה חפצה של קריאה. מה שמקובל באחרונים לומר, שבלילה זה פרסום הנס, ביום בבוקר זה קריאת הלל. הגמרא שואלת למה לא אומרים הלל בפורים, אחד מהתשובות, קריאתה זו הללה. אומר המאירי, אדם שאין לו מגילה, צריך להגיד הלל. כי אם יש לו מגילה, אז הוא קורא את הלל דרך קריאת המגילה. אבל אם אין לו מגילה, יגיד הלל, כי יש חובת הלל גם בפורים. רק אומרים האחרונים, אחד מהם הרב זולטי. הרבה, גם הרב סולובץ' שיקוד הרבה. אבל מה לעשות? בלילה לא אומרים הלל. ממזרח שמש עד מבואו מולל שם השם. אז בלילה קריאת המגילה זה רק פרסום הנס. ורק ביום שאפשר להגיד הלל, אז אפשר לומר שקריאת המגילה זה הלל. אז בעצם יש פה שתי מצוות. מצוות פרסום הנס, ומצוות קריאת המגילה בתור הלל בבוקר, זה מצווה חדשה. מברכים עליה שהחיינו. יש פה תימה גדולה, לא מצאנו שמברכים שהחיינו על הלל. מברכים שהחיינו על מצוות, על הלל לא מצאנו. אז אם תאמר שבקריאת מגילה שביום יש רק חוץ מפרסום הנס חפצה של הלל, אבל מצד זה לא מברכים שהחיינו. אז מה יחתי זה? יש בזה עריכות דברים, לא עלה אתכם. אבל לעניות דעתי, פשט אחר. יכול להיות שראיתי אותו באיזשהו מקום. יכול להיות. אבל לא זכרתי כרגע, הבוקר לא זכרתי כדי לעיין בזה. כי הרב העסיק אותי בבבא קמא, זה חפש. תשמעו. המגילת אסתר, יש לה דינים מאוד משונים. יש כאלה שרצו להמציא מגילת אנטיוכוס בחנוכה, ויש מרוקאים שקוראים מגילת אנטיוכוס בחנוכה, לקרוא את הסיפור הנס שהיה בחנוכה, מתוך סיפור של מגילה. אבל במגילת אסתר יש הלכה שצריך לכתוב את המגילה כמו שכותבים ספר תורה, בדיוק, בדיו, בקלף, תפורה בגידים, עם כל הלכותיה, חוץ משלוש כסדרן. יש, עד כדי כך יש הווה אמינה, שאסתר מטמה את הידיים כמו כל כתבי הקודש, אתה נוגע מפני שימור מפני תרומה. יש הלכה יותר גדולה מזה. דברי שלום ואמת, הגמרא אומרת מלמד שחייבת סרטוט כמו אמיתה של תורה. כמו שבתורה צריך לסרטט את הפסים לפני שכותבים, כך גם במגילה חייבים לסרטט לפני השורות. אחד מהדברים שעומד מאחרי סרטוט, זה חלק אחר בגמרא. שמגילת אסתר, תשמעו טוב, ניתנת להידרש כאמיתה של תורה. כמו שכשאתה לומד ספר תורה, אתה לומד חומש, פרשת תצווה, כל אות, כל תג, ניתן לדרוש אותו, כי כל תג וכל אות, וכל בין השיטים, מקפל בקרבו תורות אינסופיות, כך גם מגילת אסתר, הפכה להיות כאילו זה כמו אחד מהחומשים של תורה. ברמב"ם כתוב שכל ספרי הנביאים בתהילים, אז הרמב"ם אומר חוץ מחמישה חומשי תורה ומגילת אסתר. זאת אומרת, ההשוואה הזאת היא מדהימה. להגיד שמגילת אסתר יש לה ערך כמו של ספר תורה בדיוק. אז לעניות דעתי, אחד הביטויים של זה, זה לקיים במצוות מה? קריאת התורה. כמו שיש מצוות קריאת התורה בספר תורה, כל השנה, כל שבת, כל שני וחמישי, תקנת עזרה, תקנת מוישה רבנו, נתקנה עוד תקנה, תהפוך אותה להיות כמו חפצה של ספר תורה. אבל מתי זה נכון? רק מה? רק ביום ולא בלילה. בלילה אין קריאה, זה שתי. תקראו עכשיו את לשון, אז זה ראיתי, זה כן ראיתי ברב סולובייצ'יק, הוא לא אומר את הוורט הזה, אז הוא אומר, מה זה הקריאה שבלילה? זה רק הכשר לקריאה של היום. הקריאה של הלילה זה כמו השניים מקרא ואחד תרגום שקוראים לפני השבת. זה אתה צריך לקרוא את המגילה ולשמוע את המגילה לא בתור סיפור נפלא שיש בה, אלא בתור תורה גדולה שהופיעה בה. וזה היום, מה? זה השהחיינו, על החפצה החדשה הזאת, שהופכים את המגילה, נכון, נכון, זה אותה שאלה על הלל, רק פה אני יכול לומר, שההפיכה הזאת, שתקנו מצווה מיוחדת, כדי להפוך אותה, בתורה אני לא צריך להפוך את התורה לתורה, היא כבר תורה. פה, אז זה המצווה, המצווה זה הפיכת, זה לכאורה דורש כוונה יותר גדולה ביום מאשר בלילה. להתרומם ככה בבוקר, ומה עומד מאחרי הדבר הנפלא הזה? כל הסיפור של פורים, כל הסיפור של פורים, זה הענקת כוח לחכמי ישראל לייצר תורה. עד כדי כך זה לייצר תורה, זה כבר לא בחינת תורה שבעל פה, כי תורה שבעל פה לא ניתנת מה? להיכתב. פה יש תורה שבעל פה שמקבלת גושפנקה כמו של תורה, כחמישה חומשי תורה. כולם מכירים למה לא כתוב שם השם המגילה. אז כולם בדרך כלל מסבירים, הפירוש המפורסם, שכל הנס פה היה שלא על ידי ניסים גלויים, אלא ניסים בדרך הטבע, לעניות דעתי. זה מופיע בהרבה מאוד ביטויים. זה בא לומר שכל המפעל של פורים, זה כביכול מפעל כביכול, בלי קודש הברוך הוא. הכל נפעל, לא רואים השם ולא מופיע. אבל לא זה בלי קודש הברוך הוא. זה להעמיד את חכמי ישראל להיות כאילו אחותי, יונתי, תמתי. זה כאילו כאן מופיע שאורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חדו. אורייתא זה אורייתא. איפה ישראל ואורייתא זה חדו? זה בתוך מגילת אסתר. זה מופיע בהרבה מאוד ביטויים. הרעיון הגדול הזה, שאחד מהיסודות של פורים, ראיתי מדרש. נסיים בזה אולי. אפשר להעריך הרבה בזה. אבל ראיתי מדרש, כתוב, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם. אותם? כולם מכירים את הדרשה, חסר וב. אותם, אל תקראו אותם אלא אתם, אתם אפילו שגיגים, אתם אפילו מזידים, אפילו אנוסים. כמה אין לי מועדים אלא מה שקבעתם. מצאתי מדרש, בלקח טוב. חיפשתי את היסוד הזה שיופיע במקומות נוספים. זה מופיע גם במגילה, בדפי עמוד ב', דרך שביקשו להפוך את פורים להיות יום טוב חדש, כמו כל הימים טובים שקבע תורה. אז כתוב במדרש, לקח טוב, יש תורה שלמה על מגילת אסתר, מכון תורה שלמה של הרב קשר, המשיכו את כל הכתובים. יש המדרש, מביאים את אותם חסר וב מלמד, שהיו צריכים להיות וב מועדים, שישה מועדים. ראש שנה, יום כיפור, שלושה רגלים. והיה צריך להיות מועד שישי. מתי היה צריך להופיע המועד השישי? אם היה נמחה עמלק בצאתה ממצרים. אם היה נמחה עמלק בצאתה ממצרים, אז היה מועד שישי. מה היה המועד השישי? כיסא השם מופיע במילואו. כיסא השם, י' כ, ו' כ, מופיע במילואו. היו קובעים? עכשיו תשימו לב, כל המועדים זה זכר ליציאת מצרים. מה? פסח יציאה, סוכות, מדבר, שבועות, מתן תורה. ראש השנה, לא ניכנס. יום כיפר, חטא עגל. חסר משהו שהיו צריכים לקבוע עליו נס גדול. מה? מלחמת עמלק. אומר המדרש, תדע לך, אם זה היה מצליח אז, אם זה היה מצליח אז, היו קובעים מועד שישי. מה קרה עם המועד השישי הזה? השאיר הקדוש ברוך הוא את המועד השישי הזה לחכמי ישראל שיופיעו אותו. תשמעו דבר מאוד מעניין. בסוף פרשת בשלח, ויבוא עמלק וילחם ישראל, כתוב, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מחו, מה? אמחה, מי? קדוש ברוך הוא. כי מחו את אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. מלחמה להשם בעמלק מדור דור. פרשת זכור שנקרא השבוע, אומרת משהו אחר, אומר מוישה רבנו, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים, לא תשכח מה? תמחה את זכר המלאק. מי ימחה? אתה תמחה את זכר המלאק. אבל קדוש ברוך הוא השאיר פה איזה פינה גדולה, שהיא השלמת המפעל האלוקי בהופעה רוחנית בעולם. בהופעת שם השם המלא בעולם. קדוש ברוך הוא יודקה הופיע מלמעלה, התארות עד אלה. השאיר הקדוש ברוך הוא מלאכה לעם ישראל, להשלים את גילוי השם, שזה דרך מחיית המלאק. ההשלמה הזאת כביכול משלימה תורה. היה אמור להיות, גמרא במגילה, בדף ה' עמוד ב', אומרת שבהתחלה ביקשו מרדכי ואסתר לקבוע את פורים, להיות ימים טובים ממש, שיהיו כמו השאר, רק לא קיבלו. למה? למה לא קיבלו? כי עדיין מה? עדיין לא נמחה המלאק. זה מלאכה ארוכה וגדולה. אבל כל פנים, אחת ההופעות הגדולות שיש בפורים, זה הבחינה הזאת של תורה שבעל פה, בשיא הגדול שלה, שכביכול מתקרבת עד הגובה של תורה שבכתב. זה השמחה הגדולה של הדור קיבלו בימי אחשוורוש, מה שכתוב בתנחומה. אתמול היה, אמרתי לרב, לראש ישיבה, שאתמול היה לי איזה מייסה מעניין, עם היורצייט של הרב גולדביך זצ"ל, שזה בזין אדר, שהוא היה אומר הרבה, שיום פטירתו של מוישה רבנו בזין באדר, זה תחילת ההופעה של יהושע, של תורה שבעל פה. אם פטירתו של משה רבנו מביא התורה שבכתב, התחיל המסלול הגדול הזה של הופעת תורה שבעל פה. לא שיבל זצ"ל, שיהיה לעינוי נשמתו התאורה, תהיה נשמתו צורה בצורה חיים, היה מדבר הרבה, כל הספורים היו מדברים על זה, שפורים תורה שבעל פה. אבל לפי מה שאמרנו עכשיו, שאחד מהיסודות הגדולים שעומדים אחרי פורים, זה היכולת להופיע תורה חדשה. אחד הביטויים של זה, של הרעיון הזה, זה מה שכתוב בתנחומה, שויתייצבו בתחתית ההר, מלמד שקפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית, ואמר להם, מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה גבורתכם. שואל התנחומה, שואל התוספות בשבת, והלא עם ישראל אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, למה צריך לכפות עליהם לקבל תורה? אומר התנחומה, עם ישראל קיבלו את התורה שבכתב בשמחה, אבל את התורה שבעל פה, והתייצבו בתחתית ההר. אמר רבא, מכאן נודע רבא לאורייתא, ואז הדור קיבלו בימי אחשוורוש. מתי התחיל להופיע שגם את התורה שבעל פה הופיעו בשמחה גדולה בבית ישראל? זה היה בפורים. יש לנו שני ערים, הרב ברוך שומע, ראש הישיבה שומע. יש שני ערים, ערים גבלונים. יש הר המוריה, הר סיני. ויש הר בית השם, הר המוריה פה. שתי הבחינות האלה של הר סיני והר בית השם, זה בחינה של הופעת תורה שבכתב מן השמיים, זה הר סיני. הבחינה של ההר שפה, זה הופעה גדולה של תורה שבעל פה שמופיעה מתוך בית ישראל. נכון, יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מגמרות. ההר הזה, ולכן, מיד אחרי הסיפור של מגילת אסתר, המפעל הגדול שהלכו לעשות, יחד עם סיפור המגילה, סיפור הנס הגדול, זה להקים את בית המקדש בהר בית השם. ולהקים פה את המקום שמשם יוצאת הוראה לבית ישראל. כי זו הבחינה הגדולה של מחיית המלאק. הבחינה הגדולה של מחיית המלאק זה היכולת להופיע תורה גדולה שתצמח ותבוא מבית השם, ממרב ימינו אמן. פורים שמח.